שלום וברכה, מסכת יבמות דף נ"ה, אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. הגמרא מבקשת לברר האם איסור אחות אשתו זה גם אחות אשתו מאימא שלה. ועד אתנן שכך שנינו במשנה. אמרו לו, מתה אשתך ונשא את אחותה מאביה. ואז אמרו לו שהיא מתה ונשא את אחותה מאימה. ושוב אמרו לו שהיא מתה ונשא אחותה מאמיה. ושוב אמרו לו שהיא מתה ונשא אחותה מאימה. ואחר כך אמרו לו שכל הנשים קיימות, מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית, ופותרות צרותיהם, ואסור בשנייה וברביעית, ואין ביה של אחת מהם פותרת צרתה. ואם בעל השנייה לאחר מיטת הראשונה, הרי הוא מותר בשנייה וברביעית, ופותרות צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית. הוא מסביר רש"י, דינה בת לאה נולדה מיעקב, יוכבת בת לאה נולדה מחצרון, שרה בת חצרון נולדה מקטורה, ורבקה בת קטורה נולדה מבטואל. ומלכה בת בטואל נולדה מחנה, וראובן נשא את מלכה והלך למדינת הים, ושם אמרו לו, מתה אשתך, מלכה, ונשא את רבקה, שהיא אחותה של מלכה מאביה. חזרו ואמרו לו, מתה רבקה, והוא נשא את שרה, שהיא אחותה מאמא. אחר כך אמרו לו, מתה שרה, נשא את יוכבת, שהיא אחותה מאביה. אחר כך אמרו לו, מתה יוכבת, ונשא את דינה, שהיא אחותה מאמא. ואחר כך חזרו ואמרו לו, כולם קיימות. נעזר בציורים מאתר הצבי כדי להבין את האירוע. יעקב נשא את לאה ונולדה להם בת בשם דינה. אחר כך יעקב גירש את לאה והיא הלכה והתחתנה עם חצרון ונולדה להם בת יוכבת. לחצרון יש אישה נוספת בשם קטורה ונולדה להם בת בשם שרה. גירש חצרון את קטורה והיא הלכה והתחתנה עם בטואל, נולדה להם בת רבקה. ולבטואל יש אישה נוספת חנה ונולדה להם בת מלכה. והגיע חתן בשם ראובן, נשא את מלכה והפליג למדינת הים. אמרו לראובן שמת המלכה ונשא את רבקה שהיא אחותה מאביה. אחר כך אמרו לו שמתה רבקה והוא נשא את שרה שהיא אחותה מאמא. אחר כך אמרו לו שמתה שרה והוא נשא את יוכבת שהיא אחותה מאביה. ולבסוף אמרו לו שמתה יוכבת והוא נשא את דינה שהיא אחותה מאמא. ואז אמרו לראובן שכולם קיימות, והדין שהוא מותר בראשונה, בשלישית ובחמישית. כי הוא מותר בראשונה שזו הרי אשתו, והוא מותר בשלישית כי הקידושים לאשתו השנייה לא היו קידושים וביאתה אונס הוא, ולכן הוא מותר בשרה אחותה. ועל אותו עיקרון הוא מותר גם בחמישית, אף על פי שהיא אחות של הרביעית, כי קידושי הרביעית אינם קידושים, מפני שהשלישית שהיא אחותה הייתה מקודשת לו. אחרי כל הסיפור הזה, ראובן עשה עוד שתי נשים, רחל ומרים, ולראובן יש אח בשם שמעון. אז כאשר מת ראובן ללא ילדים, נופלות לפני שמעון לייבום הראשונה, השלישית, החמישית, ובנוסף לכך גם רחל ומרים. וכאשר שמעון חלץ או איבם את האישה הראשונה או השלישית או החמישית, נפטרו בכך שאר ארבעת אנשים מחליצה או איבום. ואם הוא בא לשנייה לאחר שאכן הראשונה מתה, אז אותו חשבון רק במספרים הזוגיים. הוא מותר בשנייה וברביעית, שהרי הקידושים שלהם היו קידושים, כך שחליצה או איבום לאחת מהם פותר את צרותיהן, והוא אסור בשלישית ובחמישית, כי הם האחיות של השנייה והרביעית. הפכנו דף, על מה? תאמר שניתן לדייק שאחות אשתו זה בן מן האב, בן מן האם אסורות, שהרי האישה השלישית היא אחותה של השנייה מאימה, והסיבה שהוא מותר בשלישית זה בגלל שהשנייה היא לא אשתו. מה שאומר שאם קידושי השנייה היו קידושין, הוא הרי היה אסור בשלישית. ושואלת על כך הגמרא מנלן, מה המקור לכך שאחות אשתו מהאם אסורה? עונה הגמרא, יאליף, הדבר נלמד מאחותו. מה אחותו אסורה בין מן האב בין מן האם? שכך כתוב מפורש, ערוות אחותך, אהבת אביך ובת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. אף כאן תאמר אותו דבר לגבי אחות אשתו, שהיא אסורה בין מן האב בין מן האם. שואלת הגמרא, ולילף מדודתו? מה דודתו איסורה מן האב ולא מן האם? אז אולי נאמר אף כאן באחות אשתו שאיסורה מן האב ולא מן האם. אוכה הגמרא מסתברה מאחותו אבל אלה מילף. יותר מסתבר ללמוד מאחותו, שכן קרובי עצמו מקרובי עצמו. שהרי אחות אשתו קרובי עצמו היא נחשבת, שהרי מחמת עצמו נאסרה עליו, ולא מחמת אביו. מה שאין כן דודתו שהיא קרובת אביו ולכן היא אסורה עליו. דוחה הגמרא אדרבה בדיוק הפוך מדודתו אבל אלה מילף. שכן יותר הגיוני ללמוד דבר שבא על ידי קידושין מדבר שבא על ידי קידושין, ולכן נלמד אחות אשתו שאיסורה מגיע על ידי שהוא קידש את אשתו מדודתו שאיסורה מגיע שאח של אביו קידש אותה. אלא אומרת הגמרא מאשת אח ילפינן, שהיא עונה לנו על שני הקריטריונים, דשכן דבר על ידי קידושין וגם וקרובי עצמו. וכמו שאשת אח אסורה בין מן האב בין מן האם, כך אחות אשתו תהיה אסורה בין מן האב בין מן האם. שואלת הגמרא, ואשת אח גופה מנלן, מה המקור לדין באשת אח? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. שזה בא ללמד שאשת אחיך זה בן מן האב, בן מן האם. ושואל את הברייתא, אתה אומר שזה בן מן האב, בן מן האם, או אינו אלא מן האב ולא מן האם? עונה הברייתא ודינו. לכאורה ניתן ללמוד את הדבר מהשוואה לוגית, שהרי חייב כרת כאן לעניין אשת אחיו, וחייב כרת באחותו. אז מה אחותו זה בן מן האב, בן מן האם? אף כאן, באשת אחיו זה בן מן האב, בן מן האם. או אולי כלך לדרך זו, שחייב כרת כאן וחייב כרת בדודתו, ואז ניתן ללמוד הפוך, מה דודתו מן האב ולא מן האם, אף כאן מן האב ולא מן האם. לכן אומרת הברייתא, נראה למי דומה. האם נאמר שדנים קרובי עצמו מקרובי עצמו, ולכן ילמד את דין אשת אחיו מאחותו, ואל תוכיח דודתו שקרובי האב היא? או אולי כלך לדרך זו, שדנים דבר שעל ידי קידושין מדבר שעל ידי קידושין, ולכן ילמד את אשת האח דווקא מדודתו, ואל תוכיח אחותו שזה איסור הבא מאליו. מסיים את הברייתא, התלמוד לומר, ערוות אחיך היא בין מן האב בין מן האם. שחזר הפסוק, אחרי שהוא כתב ערוות אשת אחיך לא תגלה, על המילים ערוות אחיך היא. ואומרת הברייתא שזה כדי ללמד שאיסור אשת אח זה בין מן האב בין מן האם. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא ואימא ואולי נאמר אידי ואידי באשת אח מן האב, שגם החלק הראשון של הפסוק ערוות אשת אחיך לא תגלה, וגם סוף הפסוק ערוות אחיך היא, שניהם באים ללמד על אשת אח מן האב בלבד שהיא אסורה, והסיבה שצריך את שני חלקי הפסוק, חדה כאשר די יש לבנים בחיי בעלה, אחרי שהוא גירש אותה, וחדה די אין לבנים בחיי בעלה, אחרי שהוא גירש אותה. דוחה הגמרא שאת הלימוד של אין לבנים בחיי בעלה, לא צריך ללמוד מהפסוק הזה, שהרי מדי רבונה נפקא. ראינו בעמוד הקודם שאמר רבונה, רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה, נלמד מהפסוק, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא. מה נדע אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן בשעת איסורה היא בקרת, אף אשת אח נמי אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן בחיי בעלה היא באיסור קרת. ואם כך הפסוק ערוות אחיך היא נשאר פנוי כדי שנלמד ממנו לגבי אשת אחיו מהאם שאסורה. ממשיכה הגמרא ומקשה ואימה אולי נאמר אידי ואידי זה וזה שני חלקי הפסוק נצרכים כדי ללמד באשת אח מן האב. חדה, החלק הראשון של הפסוק מלמד, די יש לבנים בחיי בעלה, ובעלה גירש אותה וידיים באיסור. וחדה, והחלק השני של הפסוק מלמד, שגם די יש לבנים לאחר מיטת בעלה ידיים באיסור. דוחה הגמרא, שהרי יש לבנים לאחר מיטת בעלה, לא צריכה בשביל זה קרא. שהרי מדאמר רחמנה, שאשת אח שאין לבנים מותרת בייבום, נדייק מזה, אם יש לבנים הרי אסורה. ואם כך, עדיין ניתן ללמוד מערוות אחי חיי, שאשת אחיו מהאם אסורה. ממשיכה הגמרא ומקשה ודילמה, אולי נאמר שכשאין לבנים היא אסורה לאלמה ושריה ליבם, אבל כשיש לבנים אז כמו שהיא שריה לאלמה שהיא מותרת להתחתן, אולי כך נאמר ושריה גם להתחתן ליבם. אינמי, או גם אפשרות נוספת לפרש את הפסוק, שאם אין לבנים יש מצווה ליבם אותה, אבל אם יש לבנים אולי זה רק רשות ליבם אותה. אינמי, או גם אפשרות נוספת לפרש את הפסוק, שרק אם אין לבנים אין, דהיינו רק אז מותר לייבם אותה, ודווקא אם יש לבנים לא, שאסור לייבם אותה. ואם אכן נלמד באופן הזה, זה ולאו הבא מכלל עשה שהוא עשה, ועל ביטול עשה אין עונש קרת. ולפי כל אחת משלוש האפשרויות שהבאנו, הרי צריך את הפסוק ערוות אחיך היא כדי לשלול את הפרשנות שאמרנו. כך או כך, לא ניתן לדרוש מהמילים ערוות אחיך היא שאשת אחיו מנהם אסורה. מתרצת הגמרא, כתב קרא אחרינה, יש פסוק אחר שבו כתוב ערוות אחיו גילה, ומהפסוק הזה נלמד לאסור אשת אח שיש לבנים לאחר מיטת בעלה, וממילא הפסוק ערוות אחי חיי פנוי כדי ללמד אותנו שאשת אח מן האם אסורה. מקשה הגמרא ואימא אולי נאמר שדין אשת אח מן האם הוא כדין כאשת אח מן האב. מה אשת אח מן האב לאחר מיטת בעלה שריה היא מותרת? אז אולי באותו אופן אומר, אף אשת אח מן האם לאחר מיטת בעלה שריה, שהיא תהיה מותרת. דוחה הגמרא אמר קרא, כתוב בפסוק, ערוות אחיך היא. ומזה לומדת הגמרא, שאשת אח מן האם בהווייתה תהה, שהיא לעולם אסורה, גם לאחר מיטת בעלה. ואגב העיסוק בפסוקי עריות, שואלת הגמרא, אחותו דכתב בקרת למה לי? ומסביר רש"י, מה נדרוש מחיוב הקראת שאמרה התורה לגבי אחותו? שהרי כבר הוקשו כל העריות זו לזו, ונכתב עליהם באופן כללי ונחרטו הנפשות העושות. עונה הגמרא שזה נצרך לכדי רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, שאם עשם כולם בעלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. הוא מסביר רש"י, שאם התורה לא הייתה כותבת, אלא קראת על כולם ביחד, אז היינו חושבים שבמקרה שהוא עשה את כולם בהלם אחד, דהיינו בשכחה אחת, אז הוא לא יהיה חייב אלא כרת אחד. אבל עכשיו, שחיקיוב הכרת באחותו היה בכלל של כל העריות והוא יצא מן הכלל, אז הוא ללמד על הכלל כולו יצא. שמה אחותו מיוחדת שהיא ערבה וחייבים עליה בפני עצמה, אף כל איסור ערבה חייבים עליה בפני עצמה. שואלת הגמרא, ולרבי יצחק דאמר, כל חייבי קריטות בכלל היו, ולמה יצתה קרת באחותו כדי לדונו בקרת ולא במלכות, שגם אם יתרו בו שהוא יקבל מלכות, הוא לא לוקה? שהסיבה שפירטה התורה את עונש הקרת באחותו, זה כדי ללמד אותנו שזה לאו שניתן להזרת קרת בלבד, ולכן אין לוקים עליו. אז לשיטתו של רבי יצחק, לחלק מנלן. מאיכן הוא לומד שאם עשן כולם בעלם אחד, שיהיה חייב על כל אחת ואחת. עונה הגמרא נפקלי, הוא ילמד את זה מהפסוק שאומר ואל אישה בנידת תומתה, שבא לחייב על כל אישה ואישה. שהרי התורה יכלה לכתוב ולנידה לא תקרב, ומזה שהדגישה התורה ואל אישה בנידת תומתה, לומד רבי יצחק שחייב קראת על כל אישה ואישה בפני עצמה. וממשיכה הגמרא ושואלת, דודתו דכתב ברחמנה ערירים מי יהיו, למה לי? שהרי משמעות המילה ערירים זה שזרעו נחרט, וכבר למדנו על כל איסורי עריות שהם בקראת. עונה הגמרא לחדר רבא, דרבא רמי, שכך הקשה רבא בין הפסוקים, כתיב מצד אחד ערירים יהיו, וכתיב מצד שני ערירים ימותו. והמשמעות של ערירים יהיו, שלשעת מיטתן הם יהיו ערירים, כך שגם אם היו להם בנים לפני כן, קוברן. אבל המשמעות של ערירים ימותו, משמע שאם הם עכשיו ערירים, במצב הזה הם יישארו, כך שאפילו יוולדו להם לאחר המעשה ילדים, הם יקברו אותם לפני שהם ימותו. אבל בנים שהיו להם לפני כן לא ימותו. ענה על כך רבא, כיצד מסתדרים שני הפסוקים? שכל אחד דיבר על מציאות שונה. אם יש לו בנים, הוא קוברן, ועל זה נאמר ערירים יהיו. אם אין לו בנים, הולך ערירי, ועל זה נאמר ערירים ימותו. ויצטרך למכתב ערירים יהיו, ויצטרך למכתב ערירים ימותו. צריכה התורה הייתה לכתוב את שני הביטויים. דהי כתב רחמנה רק את ערירים יהיו. הווה אמינא, הייתי חושב שהוא יהיה ערירי רק עד חטאי. עד הזמן שהוא חטא, אבל מחטאי ואילך, אם יוולדו לבנים הם לא ימותו. לכן כתב רחמנה ערירים ימותו. ומצד שני, והיא כתב רחמנה ערירים ימותו, הווה אמינא, אז הייתי חושב מחטאי ואילך, שבנים שיוולדו לו אחרי החטא, הוא יקבור אותם לפני שימות. אבל בנים שהיו מעיקרה לא ימותו. לכן צריכה את שני הפסוקים. חוזרת עכשיו הגמרא לנושא ההרעה. שבדף הקודם ראינו שההרעה נחשבת כגמר ביה באיסורי עריות שיש עליהם חיוב קרת. ושואלת הגמרא, ההרעה דחייבי לוין מנלן, מאיכן לומדים שגם היא נחשבת כגמר ביה? עונה הגמרא, מדגלי רחמנה, מזה שגילתה לנו התורה ונקטה את הביטוי שכבת זרע גבי שפחה חרופה, והרי שפחה היא מחייבי לוי, שהרי כתוב בה לא יהיה קדש. ובכל זאת גילתה התורה שמי שבא עליה לא מתחייב השם עד שיגמור בביאתו, שזו משמעות הביטוי שכבת זרע. ומכאן נלמד שחייבי מלכות שלא צריכים להביא עליהם קורבן אשם, כגון ממזר ושפחה שהיא לא חרופה, מתחייבים כבר בהערה. והביטוי שפחה חרופה, הכוונה לשפחה כנענית שמאורסת לעבד עברי שמותר בה, כמו שכתוב, אם אדוניו ייתן לו אישה. בסוגריים נאמר שזה אמנם יכול לגרום לעבד לרצות להישאר, כמו שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אבל יותר מסתבר שכשהעבד מבין שהוא הפך להיות מכונה לייצור עבדים כנעניים, הוא ירצה לחזור ולהיות יהודי חופשי. סגור סוגריים, ובלשון הגמרא, מכלל דחייבי לוין בהערה, שהיא נחשבת כביעה גמורה. מקשה הגמרא, אדרבה, בדיוק הפוך. ניתן לומר שמדגלי רחמנה ההערה בחייבי קריטות, כמו שראינו בדף הקודם, אז מזה נאמר מכלל דחייבי לוין דווקא בגמר ביעה. עונה על כך אמר רבשי, אם כן, היה צריך לשתוקרה משפחה חרופה, ולא לומר שחייבים בשפחה חרופה רק בגמר ביה, ואז אכן יכלנו לומר שכל חייבי לוין הם דווקא בגמר ביה. אבל מזה שהתורה כן גילתה שכבת זרע בשפחה חרופה, בהכרח צריך לומר שחייבי לוין הם בהערעה ולא בגמר ביה. וממשיכה הגמרא ושואלת, הערעה דחייבי לוין דכהונה מנהלן? מכאן אנחנו יודעים שאיסורי ביה לכהנים, הרעה נחשבת כגמר ביה, שלא ניתן ללמוד את זה משפחה, שהרי ממנה לומדים רק לאו השווה בכל, ולכן לא ניתן ללמוד מזה איסורי ביה ששייכים רק בכהנים. עונה הגמרא, אתיה, הדבר נלמד בגזרה שווה, כיחה כיחה, שכתוב לגבי חייבי קריטות, איש אשר ייקח את אחותו, וכתיב בחייבי לוין דכהונה, לא ייקחו, וכשם שחייבי כריתות אסורים בהערעה כגמר ביה, כך גם חייבי לוין דכהונה אסורים בהערעה כגמר ביה. וממשיכה הגמרא ושואלת, הערעה דחייבי עשה מנהלן, ומפרט רש"י חייבי עשה כגון מצרי ואדומי עד הדור השלישי, שהם אסורים לבוא בקהל, ומזה שכתוב דור שלישי יבוא בקהל, לומדים שלא דור ראשון ולא דור שני, הרי זה לאו הבא מכלל עשה, שהוא נחשב כעשה. אז מה המקור? שגם בהם יש איסור הערעה. הפכנו דף, עונה הגמרא, אתיה, דבר נלמד בגזרה שווה, ביה ביה, שבחייבי לוין כתוב, לא יבוא ממזיר, ובחייבי עשה כתוב, דור שלישי יבוא להם. וממשיכה הגמרא ושואלת, איסור ההרעה ביבמה לשוק מנהלן, שיבמה שלא עברה חליצה, מניין שאסור לאדם מהשוק לעשות בה ההרעה כאילו עושה גמר ביה. פותחת הגמרא סוגריים ותמהה על השאלה, שהרי אילמן דאמר שיבמה לשוק היא באיסור לאו שלא תהיה אשת המת, אז הרי כבר אמרנו שלומדים ההרעה לחייבי לוין, אז נלמד את זה מזה שהיא לאו. ואילמן דאמר שאיסור יבמה לשוק זה איסור עשה שכתוב יבמה יבוא עליה, ומזה נלמד ולא אדם אחר, וזה לאו הבא מכלל עשה שהוא עשה, אז הרי איסור ההרעה בה נלמד מזה שהיא עשה. אלא מסבירה הגמרא את השאלה, יבמה ליבם מנהלן, מכאן אנחנו יודעים שהיבם יכול לקנות את היבמה בהערעה בלבד. עונה הגמרא, אתיה, דבר נלמד בגזרה שווה, ביה ביה, שבחייבי לוי נאמר לא יבוא ממזר, ובייבום נאמר יבמה יבוא עליה. וממשיכה הגמרא ושואלת, הערעה באישה לבעלה מנהלן, ומסבירה שהיא לעניין מקדש בביה מנהלן שבהערעה הוא מקדש אותה. עונה הגמרא, אתיה, זה נלמד כיחה כיחה, שבקידושין כתוב כי ייקח איש אישה, ובחייבי כריתות נאמר ואיש אשר ייקח. אז עד לכאן ראינו שיש איסור ההרעה בכל איסורי הכרת. אז אמר רבה, למה לידי כתב רחמנה שכבת זרע בשפחה חרופה, ושכבת זרע באשת איש, ושכבת זרע בסוטה? ועונה על כך רבה, דשפחה חרופה, הסיבה שהתורה פירטה בשכבת זרע כדי אמרן, שמתחייבים אצלה דווקא בגמר ביה. ושלא נתאה ונאמר, שכמו שמתחייבים בשאר חייבי לוין מלכות כבר בהערעה, אז אולי נחייב קורבן אשם בהערעה בשפחה חרופה. אלא שקורבן אשם מתחייבים רק בגמר ביה. ומה שפירטה התורה שכבת זרע דאשת איש, זה כדי למעט פרט למשמש מת. כי מי שמשמש באיבר מת בלא קישוי האיבר, הרי הוא לא ראוי להזריע, ולכן הוא לא עומד בתנאי התורה של ולשת עמיתך לא תיתן שחובתך לזרה לתום אבה. מקשה על כך הגמרא, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר רק לשיטת מי שאומר שאכן משמש מת באריות הוא פטור. אלא למאן דאמר, לשיטת מי שאומר שגם משמש מת באריות חיה, אז מה איכא למימר? כיצד הוא יסביר מדוע נאמרה שכבת זרע באשת איש? עונה הגמרא, אלא צריך לומר שהסיבה שפרטה התורה שכבת זרע באשת איש כדי ללמד פרט למשמש מתה, שמשמש עם אשת איש לאחר מיתתה. והסיבה שצריך למעט את זה, דסלקא דעתא חמי נעיא, עולה על דעתך לומר, הועיל שלאחר מיתה נמי איקרי שארו, שכתוב לגבי חיוב טומאה של כהן לקרוביו כי אם לשארו, ולומדים שארו זו אשתו. זאת אומרת שגם לאחר שהיא מתה, היא עדיין נקראת אשתו. אימא, אז אולי נאמר שמי שמשמש עם אשת איש שמתה עדיין לחייב עליה באשת איש. לכן כמה שמלן באה התורה והשמיע לנו שהאיסור לא תיתן שכובתך לזרה לא מתייחס לאשת איש שמתה, לפי שאינה ראויה לשכבת זרע. וממשיך רבה לגבי שכבת זרע שנאמרה דסוטה, למה לי? לכדי תניה, כמו ששנינו בברייתא, שכתוב לגבי סוטה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמע, ועד אין בה, והיא לא נתפסה. ומזה שכתוב שכבת זרע, למדה הברייתא פרט לדבר אחר. שואלת הגמרא, מהי הכוונה דבר אחר? עונה על כך, אמר רב ששת, פרט לשכינה לה שלא כדרכה. הוא מביא על כך רש"י שתי אפשרויות, או שהוא היה חושדה עמו בכך, שהיא נסתרת עמו, והוא בא עליה שלא כדרכה. לכן כשאמר לה, אל תסתרי עמו, ידוע לכל שעל דעת כן הוא הזהיר אותה. או אפשרות נוספת, שהוא פירט לה, ואמר לה, אל תסתרי עמו להיבעל לו שלא כדרכה. כך או כך, הסיבה שפרטה התורה שכבת זרע בסוטה, כדי למעט שכשהוא קינה לה שלא כדרכה, זה לא בכלל כינוי. מקשה על כך אמר לרבה, והרי משכבי אישה כתיב, שכאשר התורה אומרת ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, הרי הוקשו שני משכבי האישה זה לזה, גם כדרכה וגם שלא כדרכה. מה שאומר שכינוי הבא לאשתו זה בין בביאה כדרכה בין בביאה שלא כדרכה. אלא אמר רבה, שהסיבה שהתורה פירטה שכבת זרע בסוטה, כי בכך רצתה למעט פרט לשכינה לה דרך איברים. זאת אומרת שהבעל אמר לה אל תסתרי אמו, אפילו אם הוא לא יבוא עלייך כדרכך או שלא כדרכך, אלא יהיה דש מבחוץ בשאר איברים. מקשה על כך אמר לו אביי, האם פריצות עשה רחמנה? כלומר, פשוט שזה לא בכלל הכינוי שעליו דיברה התורה, שאומנם זה פריצותה, אבל לא בגלל זה האישה תאסר על בעלה. אלא אמר אביי, שהסיבה שפרטה התורה שכבת זרע בסוטה, כי זה בא למעט פרט לשכינה לה בנשיקה. ואין הכוונה לנשיקה בפה, אלא הכוונה שאיבר התשמיש נושק במקום התשמיש. מקשה הגמרא, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר לשיטת מי שאומר שההרעה זו הכנסת עטרה, כי לשיטתו נשיקה היא לא בכלל ההרעה, ולכן במקרה של נשיקה האישה לא נאסרת לבעלה. אלא למאן דאמר, לשיטת מי שאומר שההרעה זו נשיקה, מה איכא למימר? איך ניתן למעט מהביטוי שכבת זרע שנאמר בסוטה פרט לשכינה לה בנשיקה? אלא עונה הגמרא, לעולם מדובר לשכינה לה דרך איברים, כפי שתירץ רב הקודם. ומה שיקשה על כך אביי, האם נאמר שהתורה אסרה עניין של פריצות? עונה הגמרא, ויץ צריך, כן צריך למעט את זה. סלקא דעת החמינא, שהיה עולה על דעתך לומר, בקפידא דבעל תלא רחמנא, את ההגדרה של מה זה אישה סוטה והקא קפיד. והרי הוא מקפיד אפילו על דבר שהוא לא ביה. לכן כמה השמלן, באה התורה ומשמיעה לנו, על ידי זה שהיא אומרת שכבת זרע בסוטה, שאם הבעל קינה לה דרך איברים, זה לא נחשב כינוי. ואגב, שהזכרנו את המחלוקת מהי ההרעה, אמר שמואל, ההרעה זו נשיקה. והסיבה שהוא מגדיר איבר שנושק במקום תשמיש כהרעה, כי זה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, אי אפשר שלא ידחוק הבשר של האצבע את השפתיים. אז בהכרח שגם נשיקה תמיד תבצע ההרעה. ומביאה הגמרא דעה זהה לדעתו של שמואל, כי עתה כשבא רבא בר בר חנה מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שגמר ביאה בשפחה חרופה זו הכנסת התרה. אז אם הכנסת התרה, שזה הבשר שנמצא בראש הגיד, נחשבת כגמר ביאה, זה אומר שמדרגה לפני כן, שזה ההרעה, היא נחשבת כנשיקה, שזה כדברי שמואל. מייטיב מקשה על כך רב ששת, שאומרת הברייתא, שמה שנאמר שכבת זרע בשפחה חרופה, זה בא ללמד שאינו חייב אלא על ביאת המרוק. דהיינו, על ביאה שיש בה שכבת זרע. מה אליו, האם לא מדובר על מרוק גיד? שזה ביאה גמורה, ולא כמו שאמר רבי יוחנן, שמדובר בשפחה חרופה בהכנסת התרה בלבד. דוחה הגמרא, שלא צריך להסביר שמדובר על מרוק גיד, כי אפשר להסביר שמדובר על מרוק ההתרה. וממשיכה הגמרא, כי אתה רבדים עם ארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שההרעה הזו הכנסת התרה. ועל כך אמרו לה, והרבא בר בר חנה לא אמר אחי, שהרי הוא אמר משמו של רבי יוחנן, שגמר ביאה זו הכנסת התרה. אמר לו רב דימי, או שאי הוא שקראי, או שאנה שקראי. כי בהכרח השמועות שלנו בשם רבי יוחנן סותרות. ועוד באותו עניין, כי אתה כשבא רבין מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שההרעה זו הכנסת התרה. ומדייק את הגמרא, שמה שאמר רבין בשם רבי יוחנן, אדרבא בר בר חנה ודאי פליג, שהרי רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן אמר שהכנסת התרה זו היא גמר ביאה, ורב דימי אומר בשם רבי יוחנן שהכנסת התרה זו הרעה בלבד. אבל האם עד שמואל מלימה פליג? האם בהכרח הוא חולק על מה ששמואל אמר שנשיקה זה הרעה? כי האם נאמר שלשמואל הכנסת התרה היא כבר גמר ביאה, ומצד שני לרבין נאמר שנשיקה ללא הכנסת התרה היא לא נחשבת לכלום? או אולי גם לשמואל וגם לרבין נשיקה נחשבת כהרעה, ושמואל דיבר על נשיקה, ורבין הוסיף שגם הכנסת התרה היא בגדר נשיקה, כך שהם לא חולקים. תרץ את הגמרא שלא הכרח לומר שהם חולקים, כי ייתכן לומר שמנשיקה ועד הכנסת התרה לכל השלב הזה הרעה קרילה. מביאה הגמרא שמועה נוספת בשם רבי יוחנן, כי אתה כשבא מארץ ישראל רב שמואל בר יהודה, הוא אמר בשם רבי יוחנן שהרעה זו הכנסת התרה, וגמר ביאה זה גמר ביאה ממש. הפכנו דף, אבל מכאן ואילך, דהיינו בשיעור שהוא פחות מהכנסת התרה, אינו נחשב אלא נשיקה ופטור עליה. מזה שהוא פטר בנשיקה, ודאי בהכרח ופליג עד שמואל, שהרי שמואל קרא לנשיקה ההרעה, וההרעה הרי ריבינו לחיוב דף הקודם. עד לכאן דף נון היי.